נלמד, נתחיל ללמוד את ענייני חנוכה, הלכות חנוכה, אבל לפני כן צריכים להסביר קצת את העניין. ורק נאמר באופן הכללי ביותר, הנס שהיה בחנוכה, שעליו קבעו את ימי החנוכה, הוא מה שכתוב במסכת שבת, דף כ"א עמוד ב', כשנכנסו היוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת קבעו ועשו ימים טובים בהלל והודאה. אז אם כן, הנס, ימי החנוכה נקבעו על פי הנס של פח השמן, ועשו את זה ימים טובים בהלל והודאה, ובאמת בהלל וההודאה אנחנו מציינים, בעל הניסים, אנחנו מציינים את הניצחון שהיה לבית חשמונאי ולצדיקים על הרשעים. הרי שיש לנו בחנוכה שני דברים. אחד, נס פח השמן, שעל פיו קבעו את 8 ימים, ויש גם את ההודעה על הניצחון. וצריך לציין, היו הרבה ימים טובים במשך בתקופת בית המקדש השני. והימים הטובים האלו נזכרו במגילת תענית. זה בעצם הדבר הראשון שנכתב בתורה שבעל פה. רשימת הימים הטובים שתקנו חכמים לישראל, שבהם צריכים לעשות איזה משהו חגיגי, לפי היום ולפי מדרגתו, ואסור באותם הימים להספיד ולהתענות. זה היה העניין. כלומר, צריכים בו להגיד איזשהו הודעה, או הלל, ואסור להתענות ולהספיד. וכל הימים האלו נתבטלו. מדוע? כי כשנחרב בית המקדש השני, כבר לא היה טעם לחגוג את זה. הנה, ניתן דוגמאות לימים שכתובים. היה יום ניקנור, זה היה י' ג' באדר, כי ביום הזה ניצחו החשמונאים חיל יווני גדול, והרגו את הניקנור, המפקד שלהם. י' ד' בסיוון, עשו גם יום טוב. למה? כי בו כבשו את קיסרי. בכ"ב באלול עשו גם כן יום טוב. למה? כי הרגו בו את המשומדים שלא חזרו בתשובה. כלומר, יהודים, עובדי עבודה זרה, שלא הסכימו לחזור בתשובה, שהיו אדוקים בעבודה זרה. בכ"ג מרחשוון הרסו החשמונאים את בית הבושת שהקימו היוונים ליד המקדש. כלומר, הצליחו לכבוש את המקום ולהרוס את בית הבושת. כ"ה במרחשוון, בו כבשו את שומרון, את השומרון, והתחילו ליישב את השומרון, כ"ה במרחשוון. וכך היו עוד הרבה כ"ב שבט, אז בעקבות מרד החשמונאים, עלה אנטיוכוס הרשע להחריב את ירושלים, ורצה להשמיד את היהודים. ואז הגיעו אליו שמועות רעות על מרידות במזרח ממלכתו, נגד הפרסים, ואז הוא היה צריך להפסיק את המצור וללכת לשם. וזה היה בכ"ב בשבט, ואז עשו את זה יום טוב. בסוף הוא נהרג במלחמה שלו שם. ג' כסלו, עשו יום טוב, כי בו הסירו החשמונאים את סמלי גדודי היוונים מהמקדש. כ"ד אב, עשו יום טוב, כי ביום הזה החזירו החשמונאים את ישראל לדון בדיני תורה, ולא בדיני יוון. כ"ג אייר, בו קבע שמעון בן מתתיהו החשמונאי את מצודת החקרא, שנשארה עוד הרבה זמן, כמצודה שהיוונים עוד שלטו בסביבת ירושלים. כ"ז באייר, אז ביטלו החשמונאים את סימני העבודה זרה שהיו תולים אנשים בפתח הבתים שלהם. ט"ו וט"ז בסיוון עשו יום טוב, כי באו כבשו את בית שאן והגלו את הנוכרים שגרו שם. שבעקבות הכיבוש היווני הם הכניסו לשם נוכרים, אז עכשיו הגלו במקומת הנוכרים שהיו צוררים לישראל. זה היו נוכרים רעים שצררו את ישראל. זה אולי גם אומר קצת לימינו, אנחנו רוצים לגרש את הערבים שהם נגדנו. מי שמוכן לקבל על עצמו להיות כמו גר תושב, יכול להישאר. כמובן, עקרונית ניתן להחליט גם אחרת. אבל מצד ההלכה, מי שנגדנו צריך לחתור שיעזוב. אם יש בכוחנו, צריך לעשות. אין בכוחנו, אז אין מה לעשות, אבל צריך לדעת שזה מה שצריך להיות. ולפעמים יש אפשרות לפעול למחצה, לשליש, לרביע. אז מה שאפשר, צריך לעשות. אבל אלו שאינם נגדנו, שמוכנים לקבל על עצמם שיר מצוות בני נוח, ולהאמין בהשם, ולדעת שארץ ישראל הובטחה לנו די השם, אז יכולים להישאר. לכן גם פה, הגלו את הנוכרים שישבו בית שאן, שהיו צוררים לישראל. וגם קבעו יום טוב, בימים שמתו מלכים רשעים, הורדוס וינאי. אבל כל הימים האלו נתבטלו, כך הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח עמוד ב' אומרת, כי מה הטעם לחגוג אותם, שכל מה שזכינו בזכותם, זה היה למלכות בית חשמונאי, ולהתיישבות יהודית בזמן בית המקדש השני, ועכשיו הכל נחרב, אז על מה אנחנו נחגוג? לכן בטלו כל הימים הטובים, ורק חג אחד נשאר מכל הימים, רק ימי החנוכה. ושואלים בגמרא, למה ימי החנוכה נשארו? ומסבירים בגלל נס פך השמן, ובגלל המצווה שתקנו, כיוון שעל פי נס פך השמן, תקנו את מצוות הדלקת החנוכיה, הדלקת הנרות. ולכן החג הזה, או היום טוב הזה, נשאר גם אחרי חורבן בית המקדש השני. וכיוון שהוא נשאר, אז לא רק המצווה להדליק נרות נשארה, אלא גם הלל וגם על הניסים, כלומר אנחנו גם מודים על הניצחון שהיה אז, למרות שבינתיים חרב בית המקדש. וכאן עולה השאלה, מה שייך לך לציין את הניצחון שפירותיו כביכול נפלו? מה טעם להודות ולהלל על ניצחון שבינתיים היה כזה חורבן שלא נשאר ממנו דבר? כמו שכל הימים הטובים שבמגילת תענית התבטלו, לכאורה גם זה היה צריך, רק אולי נס פך השמן, אולי אותו היה צריך לציין. אלא שצריכים להסביר בכל זאת מה יצא ממלכות בית חשמונאי, או מה יצא מכל הסיפור הזה. ולשם כך, אנחנו קצת נרחיב בתיאור ההיסטורי של ימי בית המקדש השני, ההתמודדות עם יוון, מלכות חשמונאי, ומתוך כך נוכל להבין כראוי את העניין של חנוכה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. צריכים לומר קודם, מלכות חשמונאי הייתה מלכות מפותחת מאוד. במשך מאות שנים התפתחה ביוון ובסביבתה תרבות שהלכה והתעצמה. הן מבחינת סדרי שלטון ומשפט, והן בפילוסופיה, ובאומנות, ובשיטות מלחמה, ובסגנונות של תרבות, פיסול, תחרויות ספורט, הצגות של טרגדיות וקומדיות, וספרות. בקיצור, התפתחה תרבות שהלכה והתעצמה במשך מאות שנים. אבל עדיין יוון הייתה מחולקת למלכויות קטנות. או חלק היו לא מלכויות, סגנון יותר של דמוקרטיה, כמו באתונה, הייתה אתונה, ספרטה, וכל מיני מקומות שונים. ואז פתאום מלכות אחת התחזקה יותר, מקדוניה. שם היה מלך שנקרא פיליפוס, שהצליח לנצח את כל היריבים שלו, ולשלוט בכל יוון. ואז כל התרבות היוונית וכל הכוח שהצטבר שם, נהיה תחת שלטון אחד. פיליפוס גם רצה לחנך את הילד שלו בצורה הטובה ביותר, הזמין את אריסטו להיות המחנך של הבן שלו. מי שחינך את הבן שלו, שקראו לו אלכסנדר מוקדון, היה אריסטו. אריסטו, אפשר לומר, היה הפילוסוף החשוב ביותר ביוון. שלושת הפילוסופים הגדולים, היו עוד הרבה פילוסופים, אבל שלושת הגדולים היו סוקרטס, אפלטון ואריסטו. סוקרטס לימד את אפלטון, אפלטון לימד את אריסטו, אריסטו הוא השלישי, והוא נחשב החשוב מכולם, באופן כללי. והוא נזכר להיות המורה של אלכסנדר מוקדון. אחרי שפיליפוס, שהצליח לאחד את כל היוונים תחת שלטונו, מת, ירש אותו אלכסנדר מוקדון, והתחיל לכבוש ארצות. פתח במסע כיבושי. ופתאום כל העוצמה שנצטברה ביוון יצאה החוצה, התפרצה החוצה. הם שכללו שיטות של לחימה שלא היו קיימות עד אז. לא היה להם מענה. כלומר, ההתפתחות המדעית, התרבותית, יצרה גם יכולות צבאיות חדשות. היה להם את הרומחים הארוכים, זה היה, נדמה לי, קראו לזה פלנגות, היה להם את הרומחים הארוכים, ואז היו יוצרים, כאילו היו עומדים, נניח, אני לא זוכר את המספרים, אבל יכול להיות שקבוצה הייתה אולי 20, שורה של 20 נניח, אולי יותר, ועם חניתות של נגיד 5 מטר. מאחוריהם, קצת באלכסון, עומדים עוד 20, עם החניתות של 5 מטר. ואחריהם עוד, עם עוד חניתות, ועוד חניתות, וככה בעצם היו שורות על גבי שורות, כמו יער של חרבות, של חניתות. והיו עם פיקוד רציני, שהיו מתאמנים על זה, כל החניתות ימינה, כולם שמאלה, כולם לצד זה, וככה היו מתקדמים עם הפלנגות האלה, ואנשים, צבאות אחרות, שהיו באים מולם עם חרבות, לא ידעו איך לעבור את זה. אפילו סוסים לא הצליחו לעבור את היער החניתות האלה, וככה, בצבא יחסית קטן, של 50,000 חיילים, 70,000 חיילים, הצליחו לנצח צבאות של 200,000, של 300,000. כלומר, שכללו שיטות. במיוחד האויב, היריב הגדול מולם, זה היה פרס. במשך תקופות, היו תקופות שהפרסים הצליחו לנצח. במאות השנים הראשונות, לא, יוונים לא הצליחו להשתלט, והפרסים שלטו בכל האזורים עד כל טורקיה. ואף ניסו להיכנס לפעמים ליוון. ואז למשל היה את ריצת מרתון, הסיפור הזה שמישהו בא לספר מה שקרה, רץ הרבה, אז על זה עשו את הריצת מרתון. בכל אופן, לקראת הסוף, כלומר לקראת עלייתו של אלכסנדר מוקדון, כבר הפרסים לא ניצחו, לא הצליחו להגיע לתוך יוון, ואז כבר, אחר כך, כשהגיע אלכסנדר מוקדון, כבר פתח במלחמות נגד הפרסים, ותוך 3.5 שנים כבש את כל האימפריה הפרסית, מצרים, בקיצור כל המזרח התיכון, והגיע עד אזור הודו, עד קרוב להודו. כלומר, כיבושים שלא יאומנו. התאריך שבו הוא התחיל את הכיבושים שלו, זה היה, לפי המניין שאנחנו מונים לבריאת העולם, 3,000, תף כף וו, עד תף כף תת. 3.5 שנים. זה, אם לפי הספירה הלועזית, זה 331 שנים לפני התחילת הספירה שלהם. זמן קצר אחר כך, אלכסנדר מוקדון מת. בינתיים נוצרה אימפריה ענקית תחת שלטון של יוונים. ואז התפצלו. היו סכסוכים ופיצולים, עד שבסוף נתייצבו 3 ממלכות יווניות, אחת מרכזה במצרים, בתלמי, אחת מרכזה בסוריה, זה בצלווקוס, ואחת הייתה יותר באזור יוון, טורקיה. 3 ממלכות. ארץ ישראל הייתה בתווך. תקופה מסוימת של 100 שנים תלמי, כלומר בתלמי, השלטון המצרי, מלכות היוונית שהייתה במצרים, היא שלטה על ארץ ישראל. אחרי 100 שנה, הצליחו בית צלווקוס לכבוש את ארץ ישראל מידי בית תלמי. אולי נזכיר את השנים. משנת ג' אלפים תף נון ת' ועד ג' אלפים תף קוף סמך ב', היה שלטון שלם של בית תלמי. כמה שנים זה יוצא? 103 שנים. אחר כך, בג' אלפים תף קוף סמך ב', הצליח אנטיוכוס השלישי מבית צלווקוס לכבוש את ארץ ישראל. נתאר עכשיו את התקופה הזו. אפשר לומר, עד הסיפור של ימי חנוכה, עברו כ-160 שנה של שלטון יווני בארץ ישראל. בתקופה הזו, אמרנו, הרוב הזמן בתלמי, וחלק מהזמן סלווקוס. במשך התקופה הזו, מה קרה בעולם? התרבות היוונית, שהייתה מפותחת, הצליחה לעכל לתוכה את כל התרבויות האחרות. גם היה בה משהו מיוחד, שהם הצליחו ליצור איזושהי סינתזה עם כל התרבויות האחרות. כלומר, המבנה הכללי היה יווני, אבל לקחו ולמדו מכל התרבויות שהיו במזרח. למדו דברים מה שהיה במצרים, דברים מה שהיה בפרס, דברים מה שהיה באזור סוריה, מה שהיה באזור בבל, מה שהיה באזור טורקיה, כך שנוצרה איזו תרבות שהיא כוללת בתוכה את כל התרבויות האלה, או מה שנותן את המכנה המשותף, מה שנותן את המסגרת השלטונית, זה היה הכיוון היווני. לתרבות הזו קראו התרבות ההליניסטית, שאמרנו, היא לא הייתה לגמרי יוונית, אבל היווניות היא הייתה הבסיס של זה. כך שבכל הערים הגדולות, מאזור רומא, מאזור איטליה, וצפון אפריקה, מאזורים הקרובים למצרים, וכל האזורים הקרובים לארץ ישראל, ועד פרס, כל הערים הגדולות, היה אותו מבנה, אותה צורת שלטון, אותם תחרויות ספורט, אותם מקדשים לאלילים, כאשר בכל מקום היו לפעמים גם מקדשים מסוימים, ולא רק זה, גם היו דברים שלמדו מהפרסים, והועדקו לכל המסגרת ההליניסטית. והתרבות הזו הייתה יעילה, מפותחת, משוכללת, שלכן, אפשר לומר, כל התרבויות האחרות קרסו בפניה. ולא כאן המקום להיכנס לזה, מי שרוצה להעמיק יותר, יראה את זה בספר של הרב סוטנוביץ', בינה לעיתים, יש שם כמה פרקים על התרבות היוונית, איך היא הייתה משוכללת, ואיך היא הצליחה להשתלט, ובעצם להיות התרבות הרווחת בכל העולם. גם אחר כך כשרומאים הצליחו לכבוש את כל הארצות האלו, הם בעצם קיבלו על עצמם את התרבות ההליניסטית. מבחינה תרבותית הם לא שינו. התרבות מתקופה של כיבוש יוון את אלכסנדר מוקדון, ועד אפשר לומר אולי 700 שנה, 600 שנה, עדיין התרבות ההליניסטית, הייתה התרבות הרווחת. מתי זה השתנה? כאשר הנצרות בעצם הצליחה להחליף את הדת השלטת ברומא. אז הדברים התחילו להשתנות. זה דרך אגב דבר מעניין, כי מה שקרה, כל העמים האחרים קרסו מול יוון. ביהודה חיו כמה מאות אלפים של יהודים. זה מה שהיה ביהודה. היו כמה מאות אלפים של יהודים. כאשר מכל המקומות מסביב, כולם הפסיקו את התרבות הקודמת והסתפחו לתרבות היוונית. זה התהליך הדרגתי. כאשר תמיד היותר עשירים והיותר סוחרים והיותר עסוקים בקשרי חוץ הם ראשונים שמתייוונים, ודלת העם הם האחרונים. אבל באופן כללי, התהליך הזה היה בכל העמים. כל מי שרצה להשתתף בשלטון, היה צריך להתייוון, כי השליטים היו יוונים. מי שמבני העם היה מתדמה להם, היה ממילא זוכה למעמד יותר מכובד. וככה בתהליך הדרגתי, כל העמים נהיו מתייוונים. ביהודה זה היה לאט יותר, אבל גם ביהודה זה קרה. עד כדי כך, שהכהנים הגדולים היו בעצמם מתייוונים, ולא זו בלבד, אלא שהיו ליד בית המקדש, עשו מגרש גדול לתחרויות היאבקות, לתחרויות סוסים, והכהנים הגדולים היו מעדיפים ללכת לראות את התחרויות היאבקות ולא לעבוד את העבודה שהיו צריכים לעשות בבית המקדש. עד כדי כך זה הגיע. מה השמות של הכהנים הגדולים בתקופה של מרד חשמונאי? מה? יהודה, שמעון, לא, יאסון ומנלאוס. שמות יוונים מובהקים. כלומר, גם ביהודה זה הלך תהליך ההתייבנות הלך וגבר. והאנשים הפשוטים בדרך כלל נשארו יותר נאמנים. כיוון שיהודים, בכל זאת, לקח יותר זמן. לכן, 160 שנה עדיין האנשים רבים ופשוטים נשארו נאמנים ליהדות. אבל השכבה הגבוהה נעשתה מתייבנת. עכשיו נראה מה קורה. אנטיוכוס השלישי מבית סלווקוס, הוא זה שהצליח לכבוש את ארץ ישראל, ואז ארץ ישראל עברה לשלטון, אמרנו, של בית סלווקוס ששלט בסוריה. אבל אחר כך הוא ניסה לכבוש את ממלכת פרגמון באסיה הקטנה, ואז פתאום התגלה כוח חדש, הרומאים. הרומאים התערבו לטובת פרגמון, ניצחו את אנטיוכוס, הוא הובס, היה צריך לשלם מיסים כבדים, וכדי לשמור על שלטונו. זה. אחרי שאנטיוכוס השלישי מת, ירש אותו אנטיוכוס אפיפנס. הוא התחיל למלוך בג' אלפים, תף קוף פי דלת. בלועזית, 176 שנים לפני הספירה. זה אנטיוכוס אפיפנס, הוא האנטיוכוס הרשע, שהטיל את גזירות השמד על ישראל. עכשיו, המצב שלהם היה, שמצד אחד מול הממלכות היווניות הם היו חזקים, אבל מול הרומאים הם כבר לא היו חזקים. רק אני אגיד פה בסוגריים, מה שהיוונים הצליחו לשכלל מבחינה צבאית, ועל ידי זה לנצח את כל המדינות שסביבם, הרומאים מצאו פטנט יותר טוב. הם הצליחו לפתח דווקא עם חרבות קצרות, והצליחו למצוא דרך לפצח את הפלנגות, את היער של הרומחים, ואחרי שהצליחו לפצח את זה, כבר לא היה לזה משקל. כלומר, מה שאפשר לומר, שכלול צבאי הביא את, זה, את הרומאים למצב שבו הם יכלו לנצח. הרומאים הם לא היו עם תרבותי, היוונים היו עם תרבותי מאוד, הרומאים לא היו תרבותיים, הם היו עם של לוחמים. זה היה הדבר המיוחד אותם. אנשי חד מלחמה. והם מצאו דרך לפצח את השיטות היווניות, ובכל, כמעט כל קרב שהיה מאז בין הרומאים ליוונים, הרומאים ניצחו. כשהיוונים בעצם כבר אנחנו אומרים, זה לא יוונים ממש, זה אמנו מלכויות הלניסטיות שבעצם שלטו על עמים שלמים שהתערבבו עם השליטים היווניים, אבל בעצם היו שם סורים, פרסים וכולי וכולי. הפרסים, אני אומר פה לא נכון, כי נשארה כל הזמן מלכות פרסית שהיוונים לא הצליחו לנצח. כל הזמן נשארו מלכות פרסית. כלומר, תקופה מסוימת, אלכסנדר מוקדון כבש את הכל, אבל אחר כך הם התארגנו והפרסים נשארו יציבים. בכלל זאת יודעת, העם הפרסי היה מצליח להישאר בעוצמה גדולה הרבה מעבר לעמים אחרים. זה לא יומן. היוונים כבשו תקופה, הצליח להשתחרר ולעמוד על שלו. אחרי זה הרומאים הצליח להשתחרר ולעמוד על שלו. אחרי זה באו המונגולים, כבשו גם את פרס. אחרי כמה זמן הצליחו הפרסים לעכל את המונגולים גם. ואז המונגולים נעשו פרסים. כבר אלה שישלטו, קיבלו את התרבות הפרסית ונעשו כמותם. האחי שהשפיעו על הפרסים ושינו אותם זה היה אסלאם. אבל אפילו האסלאם בפרס שונה מאשר במקומות אחרים. גם הוא שיעי לעומת הסונים שזה הרוב האחרים, אבל גם יש את האלמנטים הפרסים שעוד נותרו. אין יודע מה עוד נשאר להיום, אבל זו אומה עם משקל. בכל אופן, נחזור אלינו. אז אנטיוכוס אפיפנס הזה, בעצם היה לחוץ מהרומאים. היה צריך הרבה כסף. וגם, אז היה צריך להוציא את הכסף מהמקומות שהוא שלט בהן. הייתה בארץ ישראל, היה בעצם מקדש, אז הוא רצה להוציא יותר כסף מהמקדש. רצה להוציא את הכסף מהיהודים, זה דבר ראשון. דבר שני, יצבר אותו, הכריס אותו, שהיהודים נשארים שונים, ולא נהיים אליניסטים כמו כולם. הוא חשב שככל שהממלכה שלו תהיה יותר מגובשת, יותר אליניסטית, כך הוא יהיה יותר חזק, ויוכל לעמוד נגד אויביו. ואז, בתף קוף צדיק א', כלומר, 3,000 תף קוף צדיק א', התחיל לגזור גזרות קשות מאוד על ישראל. בהנהגתו, היוונים בזזו את כלי המקדש. בשביל הזהב שבהם. פרצו את חומות ירושלים. הרגו אלפי יהודים, מכרו רבים לעבדים. שנתיים אחר כך, תף קוף צדיק ג', גזר אנטיוכוס על היהודים, לעזוב את התורה והמצוות ולקבל עבודה זרה. הוא הטיל עונש מוות על מי שיקיים מצוות. ביטל את עבודת הקורבנות בית המקדש. הפך את בית המקדש למקום של עבודה זרה. הליניסטי. קראו ספרי תורה. שרפו ספרי תורה. חיילים שלו עברו מכפר לכפר להכריח יהודים להקים מזבח לעבודה זרה ולאכול חזיר. אסר לקיים ברית מילה. מי שיקיים ברית מילה, יארג. נשים שחרפו נפשם למול את הבנים, הרגו אותם. בעקבות גזרות השמד, הרבה חסידים ברחו למדבריות, לארצות רחוקות, כדי לשמור בסתר את המצוות. והנה כשעוברים כפר כפר, הגיעו גם לכפר שנקרא מודיעין. ואז קראו למתתיהו, שהיה הכהן החשוב, ואמרו לו שיעשה קורבן לעבודה זרה, ואז קרה משהו. כל החסידים האחרים, הם או מצרו את נפשם על קידוש השם, נהרגו ולא עבדו עבודה זרה, או ברחו. הוא הרג את היווני ואת המתייוון שאיתו, כי צריך לדעת, היו יהודים ששיתפו פעולה עם זה. הוא הרג את היווני ואת המתייוון. ואז הכריז על המרד. זה היה השינוי שקרה. אפשר לומר, מי יודע, אם היוונים היו מחכים עוד 100 שנה, חס ושלום, לפי התהליך הטבעי, מי יודע אם הייתה נשארת יהדות בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. והוא ראה שהמצב הולך ונחלש, ואז יצר לחץ חזק מהיוונים עלינו, והתעורר הזיק הנשמתי, בגלל הלחץ הזה, התעורר הזיק הנשמתי, והתחיל המרד, והתחזקו, מפני שלחץ לעבוד עבודה זרה, אז פתאום התעוררו הכוחות, ועמדנו על נפשנו, נלחמנו, והצלחנו להתגבר. טוב, המלחמה הייתה מאוד קשה. צריך לדעת, מדובר על מצב שאנחנו היינו מאות אלפים, מול צבא שבעצם עומדים מאחוריו מיליוני אנשים, אולי עשרות מיליונים. זה היה הממלכה שעליה דובר. כלומר, בלי פרופורציה במספרים. עכשיו, זה נכון שפה יש נניח מאות אלפים, אולי אפילו מיליון, אולי. אבל זה עובדי אדמה, זה לא חיילים מקצועיים. בצדת, חייל מקצועי שווה כמו 20 עובדי אדמה. בגלל שצריך לדעת להתאמן, לדעת איך מניפים חרב, איך קולעים בקשת, ואם עומדים מרחוק, אדם שיודע לקלוע, הוא יכול לעמוד נגד המון. ואם כן, היו צריכים החשמונאים לעמוד מול צבא מאומן, עם השיטות הטובות, אני אומר, כמעט השיטות הכי טובות, כי כבר התחילו הרומאים להיות, כמעט השיטות הכי טובות, אנשים שזה המקצוע שלהם, זאת אומרת, אנשים שמגיל 10 למדו להיות חיילים, וכל החיים שלהם זה כך. והכפרי, מעדיף, הוא אומר, יאללה, אין לי שליט כזה, או שליט כזה, או שליט כזה, מה אכפת לי, מילא, לא עושקים אותי. זה היה הכיוון. מה שפה עורר את המרד, כי כפו אותם לעבוד עבודה זרה. ואז חקלאי, שיודע לחרוש, שיודע לקטוף, שיודע לשתול, צריך פתאום לקחת חרב, לא בטוח שיודעים לייצר את החרבות הטובות עם הברזל הטוב, וצריכים להתארגן למלחמה מול היוונים. זה מאוד קשה. המלחמה כמובן הייתה קשה מאוד, ויהודה המכבי שהיה נועז בין הבנים של מתתיהו, הוא הניג את הלוחמים. היה בזה גם גבורה, חירוף נפש, גם כישרון. והצליחו בגבורה וכישרון להכות את חילות היוונים. זה לא הצבא היווני הגדול, אלא חילות המצב היו בכל ארץ, בכל אזור, היו חילות מצב ששמרו על הסדר. וכמובן, תחת חסותם של החיילים האלה, היו גובים את המיסים לשלטון המרכזי של סלווקוס. אז החילות האלו, שהן חילות מאומנים, חטיבות נאמר של חיילים, היו, נלחמו בהם, והצליחו להכות את חילות היוונים שהיו בארץ. אז א', הגזרות לא יכלו להתקיים, מפני שחילות היוונים לא יכלו יותר להטיל את הגזרות האלו של לחייב לעבוד עבודה זרה ולאסור ברית מילה ולהניש את מי שעושה את זה. הם היו צריכים להיות במלחמה מול החשמונאים. ולא רק זה, עוד הצליחו לכבוש ולפגוע בעוד ועוד ועוד עד שהם ברחו. ובגימל אלפים תף קופצה דקוו, כמה שנים אחרי זה שהתחילה, כלומר, 3 שנים אחרי הגזרות הקשות של אנטיוכוס, אז בקפה בכסלב הצליחו החשמונאים להגיע לבית המקדש, לכבוש את בית המקדש, כלומר, הצליחו להתגבר על החיילים היוונים שעמדו בפרץ, עמדו ושמרו על ירושלים, צריכו להתגבר ונכנסו לבית המקדש. אז תיארו את המקדש, החזירו את עבודת הקורבנות לקדמותה אחרי 3 שנים שלא הייתה, לא הקריבו קורבנות להשם. כמובן ביערו מבית המקדש את פסלי עבודה זרה, ואז היה נס פח השמן, פח שמן שבעצם נותר שם מלפני 3 שנים. זה שמן נותר. טוב, כמובן שלאחר מכן היוונים חזרו לארץ ישראל עם כוחות גדולים יותר, ואי אפשר היה לעמוד מול הכוחות הגדולים האלה. הם כבשו את ירושלים, השליטו את הכהנים המתייוונים עוד פעם להיות שליטים על בית המקדש, אבל כדי שלא להחריף את המתח, הם כבר הבינו שהם יצליחו, הם יתחילו ללחוץ חזק מדי על היהודים, יהיה מרידות. אז אמרו, שמו שם כהנים מתייבנים, אבל התירו ליהודים לקיים את התורה והמצוות. כלומר, הם כבשו את ירושלים, שליטה כללית על הארץ הייתה להם, וניסו למתן את הדברים. כלומר, לא להמשיך, לא ללחוץ מדי על היהודים. אבל המרד כבר נמשך. החשמונאים המשיכו ללחם ביוונים, גם קודם כל שאפו לתאר את בית המקדש עוד פעם. אז, כלומר, להוציא משם את המתייוונים ששלטו בבית המקדש. אז המשיכו לכם ביוונים, וחוץ לזה, גם זה שהיוונים אז ויתרו, מי יודע מה יהיה עוד 3 שנים, בינתיים הם מקלים את הלחץ, עוד 3 שנים, עוד פעם יעשו את זה. אז אם כן, החשמונאים המשיכו במרד, אבל כמובן לא יכלו לכם במקומות הגדולים, אז היו מזנבים בחילות יוונים. היוונים, לאט לאט, היה להם יותר קשה בארץ, היו עוברים קבוצה קטנה מדי, היו מחסלים אותם. היו לא מוכנים, היו תוקפים חיל מצב קטן וכך, אבל באופן כללי חיילי חשמונאי היו מתחבאים. לא יכלו להיות בשטחים גדולים הרבה זמן באותו מקום, מפני שאז היו צריכים להתמודד עם חילות היוונים החזקים. בכל אופן, המלחמה עלתה וירדה, היו עליות וירידות ופעילות דיפלומטית, עד שבעצם עד שהצליחו ממש לשלוט בית המקדש, שלטון יציב בבית המקדש וביהודה, זה לקח קרוב ל-30 שנה. ואני אספר קצת את הסיפור. אמרנו, ירושלים, בית המקדש שוחרר בשנת תף קוף צדיק וו. נגיד את זה רק ככה בהערה, בערך 165 שנים לפני הספירה. תף קוף צדיק תת, כלומר, בתף קוף צדיק וו, ירושלים שוחררה. אחרי 3 שנים, שלחו היוונים חיל גדול. את ניקנור עם צבא גדול, ויהודה המכבי הצליח לארגן צבא גדול יחסית, והצליח להערים על הצבא היווני, והפיל אותם בפח, והצליח להרוג אותם. ניקנור מת, ואז עשו יום טוב, י' ג' באדר, יום ניקנור, שבו הרגו את ניקנור, זה היה הישג צבאי אולי הכי חשוב. לאחר מכן, היוונים שלחו חיל יותר חזק, עם בקחידס. ומול בקחידס יהודה המכבי לא הצליח להגיד צבא גדול, כי אמרנו, החיילים היו עובדי אדמה. לא הצליח להגיד צבא גדול, היו רק 800. היה צריך עם 800 לעמוד מול צבא גדול יחסית, ובקרב הזה יהודה המכבי נהרג, זה היה בתף ריש, כלומר 4 שנים אחרי שחרור המקדש, אחרי חנוכה, אז יהודה המכבי נהרג, אז בקחידש כבש את כל הארץ, מינה לכהן גדול את אלקימוס המתייוון, אני עכשיו חוזר על הסיפור שאמרתי בקיצור, מקודם אמרתי בקיצור, שאחר כך היוונים הצליחו לכבוש את בית המקדש, זה היה 4 שנים אחרי חנוכה. אז אמרנו, הוא כבש את כל הארץ, מינה את אלקימוס המתייוון לכהן גדול, הוציא להורג 60 מזקני ישראל. ויונתן, האח של יהודה, הוא הניג את שרידי מחנה החשמונאים, שהיו מסתרים ובורחים, וככה היו מתחילים לזנב, ביוונים, אבל לא הצליחו לכבוש את ירושלים. ואז תראו מה קרה. התעורר איום על שלטונו של המלך דימיטריוס, שהוא היה המלך של בית סלבקוס באותו הזמן. ואז הוא ביקש להגיע להסכם החשמונאים, כי החשמונאים גרמו לכך שכל הזמן צריכים שיהיה כאן צבא יווני יחסית גדול כדי לשמור על הסדר ולהביא את המיסים. הוא היה צריך להתארגן נגד היריבים שלו. אז הוא עשה הסכם החשמונאים, ובתמורה העניק לחשמונאים את ירושלים בשלטון אוטונומי. כלומר, מה זה אומר? זה אומר, אני לא צריך, ככה דימיטריוס יציג, הוא לא צריך להחזיק פה חיילים, החשמונאים יחזיקו את זה, והוא ייתן להם אוטונומיה, הם יביאו לו את המיסים, חלק מהמיסים יישאר אצלם, וזו הייתה ההתקדמות שהייתה. ואז יונתן ניצל את המאבק הזה, קודם כל עשה את ההסכם עם דימטריוס, אבל היה לי דימטריוס יריב, אז הגיע להסכם עם היריב של דימטריוס והשיג ממנו תנאים יותר טובים, נגיד לשלם פחות מיסים. ובסופו של דבר, כך בתף ריש חט, כלומר 8 שנים, אחרי שיהודה המכבי נהרג והיו צריכים להתחבא ולהיות בחצי בסתר כמין מרד בחשאי, כפעילות של לוחמי גרילה, בתף ריש חט, אז הודחו המתייוונים מניהול בית המקדש, יונתן, אחיו של יהודה, החל לשמש ככהן גדול, ואפשר לומר, הגיעו שוב פעם להישג בירושלים. אבל מה ההישג? אוטונומיה תחת השלטון היווני. זה אומר גם לתת להם מיסים. אבל לא מיסים גבוהים כמו שכשהיוונים שלטו ישירות. פחות. וצריך להבין את המשמעות של זה. כשמשלמים פחות מיסים, כלומר יותר כסף נשאר בארץ, המצב הכלכלי בארץ עולה, אם המצב הכלכלי בארץ עולה, יותר יהודים מגיעים מחוץ לארץ, יש יותר ילדים, שיש רעב יותר שורדים, יותר ילדים קטנים מגיעים לגיל מבוגר ולא מתים בדרך, ואז שלומר האוכלוסייה היהודית מתחילה לגדול. אני אומר פה כבר ברמז, ככל שמתחזקים, ככל שהאוטונומיה מתחזקת, ככל שפחות ניסים הולכים החוצה, מתחזקים יותר. ואז נוצר מצב שמי אוכלוסייה של אולי 500,000, אולי 1,000,000, מגיעים תוך 200 שנה ל5 מיליון יהודים. כל זה קורה בגלל העצמאות המדינית שהיא לפעמים למחצה או שליש או רביע, ולזמנים מסוימים הייתה שלמה. זה יוצר התפתחות כלכלית וגם התפתחות של בתי המדרש. אז בתי המדרש הגדולים של לימוד תורה שבעל פה, סגסגו. כבר אני רואה פשוט שהזמן שלה נגמר, אז אני רוצה כבר לתת את הרמז. רוצה כבר לתת את הכיוון. כלומר, המלחמה הזו הייתה מאוד מסובכת. זה לא פשוט ללכת להילחם נגד המעצמה אחת המעצרות הכי גדולות כאשר אנחנו עם מאוד קטן. אבל היה פה גם גבורה, גם כישרון דיפלומטי, גם ניצול מצבים, וכמובן סייעתא דשמיא. וזה יצר את האפשרות להשיג איזושהי אוטונומיה. אבל כיוון שהתרבות היוונית הייתה מאוד חזקה, למרות שחשמונאים ניצחו, מה שקרה זה שהתרבות ההלניסטית המשיכה להשפיע. וזו טרגדיה שבית חשמונאי בעצמם, נכדים של מתתיהו הכהן, נעשו בעצמם מתייוונים. אבל לא כמו מתייוונים הגרועים שבהתחלה, כי המתייוונים הראשונים הם ממש זנחו את היהדות, וגם הלאומיות הישראלית לא הייתה חשובה להם. ואילו הנכדים והנינים של מתתיהו כהן שהיו בעצם מושפעים מהמתייוונים, הם רק הושפעו תרבותית, אבל מבחינה לאומית הם היו נאמנים לעם ישראל. להם קראו הצדוקים. כלומר, הם היו מבחינה תרבותית מושפעים מהיוונים, אבל לאומית הם היו מזדהים עם ישראל. ואנחנו, כלומר, מה שקורה זה תהליך כפול. מצד אחד מלכות בית חשמונאי הולך ומתדרדר, הולך ונהיה יותר מתייוון, וככל שהוא נהיה באופן כללי יותר מתייוון, הוא מאבד גם את עצמאותו. ומצד שני, כיוון שיש פה אבל שלטון יהודי, היהדות משגשגת. גם היהודים מתרבים מאוד, וגם בתי המדרש. עכשיו נחזור ונאמר, למה אנחנו מציינים את חנוכה עד היום? הרי חשמונאים, בסופו של המלכות הזו נפלה, הייתה מלכות שעה. כל הניסים שהיו, לא נשאר מהם כלום, כי בית המדרש נחרב. וגם חלק מהחורבן נבע בגלל חטאים של מלכות חשמונאי, שהם לא שמרו על נאמנות לתורה ומצוות כראוי. ולכן אין טעם לחגוג את כל החגים. אבל בכל זאת, בזכות הניצחונות, היהדות שגשגה. בזכות השלטון היהודי, למרות שהיו תקופות ארוכות ששלטו בעצם צדוקים, מלכים רשעים, עד כדי כך שכשינאי המלך מת, עשו יום טוב. תראו לכם מה זה, איזה מלך רשע. אבל בכל זאת, גם כשהוא היה מלך, בתי המדרש שגשגו, באופן כללי. הרבה יותר מאשר בתקופה שהיוונים שלטו. הורדוס היה מלך רשע שאי אפשר לתאר, גם כשהוא מת עשו יום טוב. אבל מי היה בתקופת הורדוס? הלל הזקן ושמי. שמי והלל, הם היו אז. כלומר, בתי המדרש אז שגשגו. ולכן, אנחנו מציינים את חנוכה לדורות. כי אף על פי שכל ההישגים המדיניים נתבטלו, פח השמן, הטהור, שהדליקו ממנו נרות, והוא נשאר. מתוך הניצחונות והסייעתא דשמיא שהייתה אז, אפשר לומר, הדלקת הנרות מבטאת את ההדלקה של לימוד התורה, של תורה שבעל פה. ומה שאז למדו בתוך בתי המדרש, עם האור הזה המשיכו כל הגלות. אילולי בתי המדרש שנתפתחו אז ליד בית המקדש, מאורו של בית המקדש השני, אילולי בתי המדרש, אילולי תורה שבעל פה שאז למדו בצורה טובה וקיימו את מה שאמרו במשנה, עמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, אז תקנו תקנות, אז נתבססו כל הדברים של סדר התפילות, הברכות, קידוש, הבדלה, וכל הסייגים שיש בתורה שבעל פה, כל זה נתייסד אז. וזה נשאר לתמיד. וזה נס פך השמן. שהשמן, הטהור, מחזיק כמה שצריך. מעבר לטבע. כך ישראל. התורה נשארה בישראל, וישראל אז נשארו ממילא גם כן, מעבר לטבע, גם בכל תקופת הגלות. ולכן נס החנוכה מצוין לדורות, וזה בנוי על הדלקת הנרות, אבל אי אפשר לא להזכיר גם את הנס של הניצחון. כי בזכות הניצחון, אכן הדליקו את פח השמן. בזכות הניצחון, היהדות התחזקה, בתי המדרש התחזקו. בזכות כל השלטון שהיה בישראל, הרמה מציין אותו שלטון שהיה יותר 200 שנה חזר שלטון לישראל. והוא אומר, על זה עושים את ימי החנוכה. כלומר, הוא לא מסכים שיהיו ימי חנוכה רק בגלל נס פך השמן. אלא הוא אומר, העניין המדיני חשוב מאוד, כי בזכות העניין המדיני היה את נספח השמן הגדול. נספח השמן הגדול זה ייסוד בתי המדרש הגדולים, שמכוחם אנחנו ממשיכים עד היום הזה. אני רוצה עכשיו בקיצור לומר את המשברים שהיו בבית חשמונה. אז עכשיו אני יכול יותר לספר את הסיפור, ואז הדברים יובנו יותר. אמרנו, בתף רשחת הצליח יונתן, בגלל מחלוקת פנימית בתוך בית סלווקוס, להשיג את האוטונומיה של שלטון יהודי בירושלים, והוא נתמנה להיות כהן גדול. והמתייבנים הודחו. טוב, 10 שנים, יונתן היה בעצם שליט מושל אוטונומי ביהודה, וכהן גדול. אבל, כמובן, היוונים לא אהבו את זה, הם נאלצו לזה. ואז טריפון שהיה אז המלך, שלא הסכים להעמקת שלטונו של יונתן על ירושלים, משך אותו בעורמה לבוא לשיחות איתו, שיחות שלום, והרג אותו שם. וזה היה בשנת תרי"ח. 10 שנים, אם כן, משל יונתן. ואז שמעון, האח שלו, ירש אותו, ועשה הסכם עם המתנגד של טריפון, זה שרצח את יונתן, וכלומר, הילד טריפון היו מתנגדים בתוך בית המלוכה של סלווקוס. ואז תמורת שחרור יהודה מתשלום מיסים לשלטון היווני, הוא עשה הסכם עם מתנגד של טריפון. כלומר, הוא גם ממילא היה נגד טריפון, כי טריפון הרג את יונתן. אבל אז הוא חבר לזה שאיים על שלטונו של טריפון, ועשה איתו הסכם שיקבל ממנו הטבות יותר גדולות, ובסייעתא דשמיא הוא הצליח להתגבר על טריפון, באמת. ואז תוך כדי שהמלכים היוונים בסוריה היו עסוקים מלחמות פנימיות, ותוך זה שהיה לו הסכם עם המתנגד של טריפון, שמעון תיאר את הארץ משדה השפעה היוונית. לא רק זה שהוא הצליח להמשיך את השלטון של יונתן, או הצליח להשיג הטבות נוספות, וכשהם היו עסוקים מלחמות ביניהם, הצליח לכבוש עוד מקומות, ואלו אמרנו הימים טובים שכבשו את בית שאן, כבשו את שומרון, כבשו פה, כבשו שם, כבשו את קיסרי. כלומר, כל פעם שהיו כובשים משהו, עשו יום טוב. הצליחו לתאר את הארץ מעוד מקומות. תאר את הארץ מסודי השפעה היוונית. כבש אפילו את מצודת החקרה, שזה היה המרכז הכי חזק של היוונים ליד ירושלים. זה היה בשנת תרי"ט, כלומר שנה אחרי שהוא עלה לשלטון. כבש ערים נוספות סביב יהודה. ביצר את החירות המדינית. ואז אנטיוכוס סידיטס, שהוא זה שעשה איתו הסכם נגד טריפון, התחזק, לא היה צריך יותר את העזרה של שמעון. צריך לדעת, להיות בעסק עם המלכויות זה עסק מסובך. ואז מה עשה? עודד קשר נגד שמעון. איך עשה? היה לשמעון חתן שקראו לו תלמי. והוא היה מושפע מהמתייבנים. יכול היה להשפיע עליו. ואז מה עשה תלמי? רצח את החותן שלו שמעון. רצח 2 מבניו של שמעון, והתחיל לרצות למשול על יהודה, מטעמו שאנטיוכוס סידיטס, ואז אנטיוכוס הרוויח שהארץ תחזור להיות יותר יוונית, יותר שלו. ואנטיוכוס, ואילו תלמי הרוויח שהוא יהיה שליט. אז אם כן שמעון, משל בעצם כ... 7 שנים, מתרי"ח עד תרכ"ה, שאז הוא נרצח על ידי החתן שלו. טוב, אז תלמי ניסה לכבוש את כל יהודה ולשלוט, אבל יוחנן הורקנוס, זה הבן שנותר עדיין לשמעון, ונשאר נאמן לשמעון, הוא לחם נגד הגיס שלו, שזה תלמי, ובא אנטיוכוס סידיטס לעזרתו של תלמי, ועשה שמות ביהודה, ועשה מצור קשה על ירושלים. אתם רואים, המלחמה הייתה קשה מאוד. מדובר פה בתרי"ה. כלומר, 29 שנים אחרי נס חנוכה. עוד פעם ירושלים מצור. עוד פעם משבר כזה גדול. שבאים יוונים, עם משתף פעולה, תלמי, החתן של שמעון, באים לכבוש את ירושלים. אבל, בסייעתא דשמיא, היו מרידות נגד אנטיוכוס סידיטס, והוא נאלץ לסגת ולקבל הצעת שלום מיוחנן. אמרנו, יוחנן הבן הנאמן של שמעון, הוא הסכים לשלם מס כבד ליוונים, כי כי המצב היה כזה, שאם הוא לא היה מסכים לתת מס כבד, הם היו ממשיכים ללחם נגדו. הם היו במצב של יתרון. אז הוא הסכים שאני מס כבד ליוונים, ותמורת זאת הוא קיבל אוטונומיה מסוימת, והתמנה לכהן גדול ונשיא. אבל, בחסדי השם, זמן קצר לאחר מכן, הצבא של אנטיוכוס דיטס הובס במלחמה נגד הפרטים. מי זה הפרטים? זה הפרסים. הובס במלחמה נגד הפרסים, ויוחנן השתחרר. כל ההסכמים שהיו בוטלו, הוא לא צריך לשלם מס כבד, ועכשיו יצא לכבוש שטחים נוספים בארץ ישראל, הרחיב את ההתיישבות היהודית על חשבון הנוכרים, המשיך לתאר את הארץ מעבודה זרה, ואז בתקופה שלו, הכיבושים האלה שכבר היו ממש גדולים, מעבר לשטחי יהודה, גם לשומרון, לבית שען, קיסרי, הכיבושים האלה הביאו סגסוג, כלכלי, התחזקות גדולה מאוד. 31 שנים היה יוחנן המושל, כלומר היה גם כהן גדול וגם מושל, גם נשיא. ואלו היו שנים טובות. אולי השנים הכי טובות שהיו, כי יוחנן היה בסך הכל נאמן לתורה ולמצוות, אבל בסוף ימיו התקלקל. על זה אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, הנה יוחנן, כהן גדול, בסוף ימיו הושפע מהצדוקים. תבינו, התרבות היוונית הייתה מאוד חזקה, והרבה אנשים שהיו עוסקים בדיפלומטיה, בעסקים גדולים, היו מושפעים מהסוחרים שבאו איתם במגע, מהממלכות שהיו מסביב. וצריך לדעת, ממלכת יהודה לא הייתה כל כך חזקה, אמנם יוחנן הצליח להרחיב, להגיע לשטחים יפים, כלומר, מה זה שטחים יפים? הרבה פחות ממדינת ישראל של היום, אבל יהודה, חלק משומרון, אולי פה ממש בית שען קצת, בשפלה קצת, אפשר להגיד יהודה, שומרון, אולי קצת אפילו בגליל, מן הסתם היו, המצב התפתח יותר בזמנו, אבל המצב היה הרבה יותר טוב. הוא חיזק את הסנדרין, רק בסוף ימיו נמשך אחר הצדוקים. אז הגענו לשנת תפרש נונבב, אז נפטר יוחנן כהן גדול. שהיה גם נשיא, אמרנו, וגם כהן גדול. שם מתחילה תהליך של התדרדרות. לאחר מותו, תפרש נונבב, תפרש נונבב זה כבר כמה? 60 שנה אחרי חנוכה. בעצם ב-31 שנים שיוחנן כהן גדול, זה השנים הטובות, שכבר אין כל כך בעיות, יש שקט מדיני, יש התפתחות, ניצחונות קטנים שמגדילים את גבולות ישראל. לחימותו של יוחנן הורקנוס, יש משברים. צוואתו לא קוימה. בנו הבכור יהודה אריסטובולוס, שהיה בעל בריתם של הצדוקים, נהג כשליט הליניסטי. מה נוהגים שליטים הליניסטים? מי שמאיים על השלטון שלו, הוא מחסל אותו. השליך למאסר את אמו ואחיו. הכריז על עצמו כמלך וכהן גדול. זה יותר חוצפה. עד אז נזדרו ואמרו, מלך צריך להיות משבט יהודה. עכשיו, ולכן קראו לעצמם נשיאים. הוא אמר, אני מלך. לאחר כשנה, אריסטובולוס הזה מת. אחיו אלכסנדר ינאי מלך במקומו. אלכסנדר ינאי, כבר הושפע מהצדוקים. הרי בסוף ימיו, האבא שלו נהיה צדוקי. אולי גם בהשפעת הבנים שלו נהיה צדוקי. אלכסנדר ינאי היה מלך 27 שנים. הוא היה, נתה אמרנו, אחרי המתייוונים, לחם בחכמים, אבל היה לאומי. המשיך להרחיב את גבולות ישראל. בסוף ימיו, קצת התחרט שנמשך אחרי הצדוקים, והבין שיהיה מזה צרות. אבל, ולכן הוא ציווה שאת הממלכה, תירש שלום ציון האישה שלו. שהאישה שלו הייתה אחות של שמעון בן שטח, ראש הסנהדרין. כלומר, הוא היה צדוקי, היה נגד החכמים, היה פעם שאפילו הרג חכמים, שהרג הרבה חכמים, אבל היה לאומי. אז בתי המדרש יכלו לסגסג, מפעם לפעם הייתה פורענות קשה. זה מה שהיה עם אלכסנדר ינאי. אחרי מותו של אלכסנדר ינאי, 9 שנים מלכה שלום ציון. שוב, היו 9 שנים מצוינות, אין מבחינה לאומית, ומבחינת דתית. כי מבחינת דתית היא הייתה נאמנה לגמרי לתורה, כמו שאח שלה, שמעון בן שטח, היה ראש הסנהדרין. אבל אחרי מותה, פרצה מלחמת אחים קשה בין שני הבנים שלה, שהם הרי התחנכו על ידי אלכסנדר ינאי, המתייבא, בעלה. הורקנוס ואריסטובולוס, ואז בשנת תפרי צדיקי, 100 שנה אחרי נס חנוכה, בתפרי צדיקי, שני אחים, הורקנוס ואריסטובולוס, שנלחמים ביניהם, פונים אל פומפיוס, נציג רומא, כדי שיכריע ביניהם, שיקבע מי יהיה השליט. ואז פומפיוס, הרומאים בינתיים התחזקו, כבר כבשו הרבה ארצות, כבר כבשו את בית סלבקוס, בינתיים דברים משתנים בעולם, כן? והתקדמנו. ואז הוא מגיע, והם עוד מזמינים אותו. לא רק שלא נלחמים נגדו, לא שהם מנסים לעשות הסכם, שיעזוב אותם, ישלמו לו קצת מיסים, אלא אומרים, אתה תכריע בינינו. אז הוא עלה עם צבא על יהודה, ביטל את מלכות חשמונאי, צמצם את גבולות יהודה, השאיר את הורקנוס בתפקיד, בחר בהורקנוס, תפקיד הכהן הגדול וראש היהודים ביהודה. ואז הייתה נפילה גדולה מאוד. השטח צומצם, העצמאות צומצמה, ושאר שטחי ארץ ישראל מסע לשלטון עצמי שכפוף לרומא. במשך הזמן אנטיפטר האדומי, שהיה איש סיעתו של הורקנוס, התקרב, היה דיפלומט, התקרב לרומאים, נשא איש אמונם, ובפועל היה בעצם השליט, כאילו, זה כמו נניח היום, השגריר האמריקאי, אני אומר, זה בגוזמה, הוא קצת מנהל דברים, אבל לא, זה, היום זה לא ככה, אבל זה כמו הנציב הבריטי, נגיד, הוא היה נציג רומא, אז היה לו השפעה חזקה יותר מאורקנוס. אורקנוס אמנם היה בשם הכהן הגדול והנשיא, אבל בפועל הנציג של הרומאים היה אנטיפטר. אחרי אנטיפטר, מי היה? הורדוס, הבן שלו. והורדוס הזה המשיך להיות הנציג של רומא. כיוון שהורדוס עזר לאורקנוס להתגבר על בן אחיו והבן של אריסטובולוס, אז נתן לו את הבת שלו, מרים, לאישה. אחר כך באו הפרסים והצליחו לכבוש את ארץ ישראל. והורדוס הלך לרומא, בשמם בא עם צבא רומאי, ניצחו את הפרסים, ואז הוא כבש את ארץ ישראל, ואז מעמדו של הורדוס התחזק לגמרי. לא היה צריך כבר את הורקנוס בהתחלה, עוד היה קצת נעזר בהורקנוס, שהוא מת, הוא כבר נעשה מלך לבד. ויכול היה לתבוע את המלכות, כי הוא היה החתן של, של הורקנוס. אגב, זה רק מעניין, כשבא הבן של אריסטובולוס עם הפרסים, אז הוא רצה להיות הכהן הגדול, ורצה שהורקנוס לא יוכל אף פעם להיות כהן גדול. מה עשה? חתך לו את האוזן של הדוד שלו. כי אז הוא יהיה בעל מום, לא יכול להקריב את הקורבנות. אז זה היה, ככה הם נהגו. כן, זה היה סגנון. טוב, בכל אופן, אז כאשר הורדוס חוזר עם צבא רומאי, מאז שהוא כובש את ארץ ישראל, עם הצבא הרומאי, הוא מתחיל 36 שנים של מלכות של הורדוס. הוא היה מלך אכזר נורא. כל מי שחשב שהוא מתנגד לו רצח אותו. כולל בני משפחה שלו, כולל כל בית חשמונאי, כולל שני בנים שלו. גם בנים שלו שהוא חשד בהם הרג אותו. כל מי שחשד שהוא שפוגע בו הרג אותו. ולא רק זה, אפילו מישהו חשד שאולי בעתיד הוא יחשוב למרוד, גם הרג אותו. כלומר, אפילו הוא היה נאמן לו לגמרי, אבל הוא אומר, אולי עוד כמה שנים הוא יהיה יחשוב למרוד, גם הרג אותו. כולל להכניס את האמא שלו לבית סוהר, מה, כל מה, ככה נהגו. זה. והוא, אמרנו, גם היה פעם רדף את החכמים, אבל באופן כללי, אם לא הפירו לשלטון, אז הוא לא התעסק עם החכמים. נתן להם ללמוד, וככה בתי המדרש התפתחו. אבל, בכל זאת, ביום מותו, עשו יום טוב. זה היה בזין כסלב. ואף על פי שהמלכות שלו הייתה קשה מאוד, אף על פי כן, הרמב"ם מחשיב גם את ימי מלכותו של הורדוס כימים טובים. הוא אומר, חזרה מלכות ישראל יותר מ-200 שנה. ו-200 השנה האלה כוללים גם את הזמן של הורדוס. כי למרות כל הבעיות עם הורדוס,
זה יותר טוב מאשר רומאים או יוונים. תראו מה זה. טוב, אז אם כן אנחנו למדנו שבזכות העצמאות, בזכות השלטון, העצמאות המדינית למרצה, לשליש ולרביע, בזכות זה נתפתחו בתי המדרש, ובזכות זה אור התורה, שבמיוחד של תורה שבעל פה, המשיך להעיר בישראל, ובזכות זה אנחנו חיים וקיימים עד היום.